תלונות שווא במסגרת הליך גירושין. הליך גירושין הוא תהליך כואב ומעיק עבור שני הצדדים המעורבים בו. למרבה הצער קורה לא אחת שאחד מבני הזוג מוסיף על הכאב ומגיש תלונת שווא במסגרת הליך גירושין. זאת, במטרה לזכות ביתרון בהליך הגירושין ולהקשות על בן או בת הזוג ככל שניתן במהלך הדיונים על הסדרי הגירושין. מהי תלונת שווא במסגרת הליך גירושין? מהם המאפיינים העיקריים של תלונות כאלה? מה המטרה של תלונות שווא? למה התלונות הללו הן כל כך נפוצות? איך יכולה הסתייעות בעורך דין מיומן לגירושין לסייע בהגנה על בן או בת הזוג במצב הזה? במאמר שלפניכם נדון בנושא שהוא בעייתי במקרה הטוב. ובמקרה הרע עלולות להיות לא השלכות של ממש הן על בן הזוג שנגדו הוגשה התלונה והן על מגיש התלונה עצמו. מהי תלונת שווא בהליך גירושין? תלונת שווא המוגשת במסגרת הליך גירושין היא האשמה של בן או בת הזוג בעבירות ובמעשים לא חוקיים או לא מוסריים שלא היו ולא נבראו. לאורך השנים הוגשו אין ספור תלונות כאלה, במגוון רחב של נושאים. להלן רשימה חלקית מאוד של התלונות היותר חמורות. תלונת שווא בגין אלימות כנגד בן או בת הזוג. אחת התלונות היותר נפוצות היא תלונה כנגד בן הזוג, המאשימה אותו בנקיטת אלימות פיזית כנגד בן או בת הזוג שלו. מטבע הדברים, מרבית התלונות מהסוג הזה מוגשות בידי נשים. מרגע הגשת התלונה הופך נשוא התלונה ליעד לחקירה משטרתית. בנוסף, בית המשפט עלול להוציא כנגדו צו הרחקה מהבית, מה שמסבך עוד יותר את המצב שלו. תלונת שווא בגין אלימות כנגד הילדים. גם תלונה כזאת גורמת לאותן תוצאות כמו בסעיף הקודם והופכות את בן הזוג שנגדו הוגשה התלונה לגורם לא רצוי בביתו שלו ולנרדף על ידי רשויות החוק. תלונת שווא בגין עבירות מין. תלונות מהסוג הזה עלולות לגרום לנקיטת צעדים חמורים אפילו יותר מאשר הוצאת צו הרחקה. במקרים כאלה הנאשם בעבירות מין עלול לייצר על ידי המשטרה ולהיות נתון לחקירה אגרסיבית מאוד. תלונת שווא בגין איום ברצח. גם כאן רמת הסובלנות של רשויות החוק היא נמוכה. מי שהוגשה כנגדו תלונה מהסוג הזה עלול לחוות תקופת מאסר שעלולה להיות מוארכת מעת לעת בגלל החומרה שלה. תלונות שווא במסגרת הליך גירושין. המאפיינים העיקריים של תלונות שווא במסגרת הליך גירושין. המאפיין העיקרי של תלונת שווא הוא האשמה של בן או בת הזוג בגירושין בעבירות פליליות שהענישה בגינן מחמירה. זאת ועוד. בכל מקרה של חשד בעבירות מהסוג הזה נוהגת המשטרה לעצור את החשוד. בחלק מהמקרים, אם התלונה נוגעת לעבירות ממש רציניות, מתבצע מעצר עד תום ההליכים. המשמעות היא שהחשוד בביצוע עבירות נותר במעצר ולרוב המשטרה מבקשת מעת לעת להאריך את המעצר הזה. גם אם החשוד משוחרר בסיכומו של עניין למעצר בית, הוא לא יכול לחזור לביתו ועליו להיות במעצר במקום אחר. מאפיין נוסף של תלונות כאלה הוא שגם אם מי שהגיש את התלונה מושך אותה, המשטרה עצמה לא ממהרת לבטל את התלונה. זאת מחשש שביטול התלונה יתבצע תחת לחץ. מהן המטרות של מגיש תלונת השווא במסגרת הליך הגירושין? המטרה המיידית של הגשת תלונת שווא היא פגיעה משמעותית בחירויות של בן הזוג והטרדה שלו. כאשר מדובר בתלונות רציניות כמו פגיעה מינית בילדים, המשטרה לא לוקחת סיכונים ומבצעת מעצר קרוב ככל האפשר למועד הגשת התלונה. כתוצאה, בן הזוג עלול לשבת במעצר, לעתים תקופות ארוכות. מטרה נוספת היא השגת יתרונות על בן הזוג בהליך הגירושין. למשל, אם בן הזוג פועל לקבלת משמורת משותפת על הילדים, הצגה שלו כאדם עם נטיות פליליות עלולה לפגוע בסיכויים שלו לקבל משמורת משותפת על הילדים. בנוסף, גם בדיונים על ההסדרים הפיננסיים הסופיים עלול הצד שכנגדו הוגשה תלונה לצאת בהפסד. רק הסתייעות בעורך דין מיומן עשויה לסייע לקורבן להיחלץ מהמצב הזה. מדוע תלונות שווא נגד בני זוג בהליך גירושין הפכו כה נפוצות? למרבה הצער, הגשה של תלונות שווא הפכה לנפוצה מאוד במהלך העשורים האחרונים. הסיבה לכך שתלונות הללו נפוצות היא בעיקר אוזלת היד של שלטונות החוק בטיפול בהן. לכאורה, הגשת תלונת שווא עלולה לחזור כבומרנג ולהפוך להאשמה פלילית כנגד המתלונן. למעשה, בדרך כלל נמנעות רשויות החוק מנקיטת אמצעים כנגד מגישי תלונות שווא. מכאן שבמבחן של עלות מול תועלת, מי שמגיש תלונת שווא יכול רק להרוויח. חייו של בן הזוג מתהפכים והוא נמצא במגננה מתמדת עד שיוכיח את חפותו. משכך קרה, התיק פשוט נסגר. לעתים קורה שהתלונה מבוטלת על ידי מי שהגיש אותה כנגד ויתור על זכויות או מתן תנאים טובים יותר בגירושין. מהן ההשלכות של תלונות שווא במסגרת הליך גירושין? אף שלכאורה, תלונת שווא איננה גורמת לנזק למתלונן. הרי שלמעשה הזה יש השלכות משמעותיות רבות. בראש ובראשונה, מי שנפגע מתלונות כאלה הם מי שבאמת נפגעו על ידי בן או בת הזוג שלהם. יכול בהחלט לקרות שדווקא כשהתלונה היא אמיתית, יבחרו החוקרים להאמין לקורבן לכאורה ולא לחקור את התלונה הרצינות הראויה. למרבה הצער, תופעה כזאת מתרחשת מעת לעת והתוצאות במקרים רבים חמורות. למשל, תלונה בגין איומים שלא נחקרה ברצינות הראויה, מה שייתן אפשרות למי שנגדו הוגשה התלונה לבצע הלכה למעשה את מה שהבטיח. מהן אפשרויות הפעולה של קורבן לתלונות שווא במסגרת הליך גירושין? הגשת תלונת שווא באופן כללי, ובהליך גירושין בפרט, יכולה כאמור לחזור כבומרנג אל מי שהגיש את התלונה. הדבר אפשרי אם הקורבן בחר להגיש תביעה אזרחית בגין הוצאת דיבה. תביעות כאלה נדונות בבית המשפט ללא משוא פנים. אם מגיש התביעה מצליח להוכיח פגיעה בשמו הטוב, בחירות שלו, בפרנסה או ביכולת שלו להיות בקשר עם הילדים, התוצאות מבחינת מי שהגיש את התלונה עלולות להיות לא נעימות. אם בית המשפט פוסק לטובת קורבן תלונת השווא, הרי שגזר הדין יכול להיות פיצויים גבוהים שיכולים לפגוע בצורה קשה במגיש התלונה עצמו. לפעמים עלולה המשטרה עצמה לפתוח בחקירה שבסיומה יוגש כתב אישום כנגד מי שהגיש תלונת שווא. כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע בהגנה מפני תלונות שווא במסגרת הליך גירושין? עורך דין מיומן יכול להגיש סיוע של ממש במקרה שבו הוגשה כנגד מרשו תלונת שווא. המטרה הראשונה במעלה של עורך הדין היא להפריך את האשמות כנגד מרשו ולאפשר לו לחזור לחיים תקינים, לא מחמת הספק אלא בהיעדר אשמה. בהמשך אפשר לעבור למתקפה ולהגיש תביעת דיבה כנגד מגיש התלונה. עם זאת חשוב לבחון כל מקרה לגופו ולהחליט אם באמת שווה להשקיע זמן, מאמץ וממון בתביעה שהתוצאות שלה אינן בטוחות. גם אם בית המשפט יפסוק לטובת הנפגע, אין לדעת מה העונש שיקבל בן הזוג שהגיש את התלונה. חשוב להגן על השם הטוב, אבל צריך לעשות את זה בתבונה. התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.